בפרשת חיי שרה יש כל כך הרבה על מה לדבר. אנחנו מדברים על נישואים, על השידוך הראשון שמתרחש, ואנחנו רוצים לשאול, האם תהיינה חתונות בגאולה? אנחנו יודעים שבשלב הראשון של הגאולה יהיה כלל עולם כמנהגו נוהג, וזה יהיה גם על תחום הנישואים, כמו שאומרים, עוד ישמע בערי יהודה, כל חתן וכל כלה. אנחנו תכף נעלה פה שטחנית ונשמע ממנה מה אפשר ללמוד מסיפור השידוך הכל כך מיוחד. אנחנו יודעים שיש כאלה שסוברים שהעולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתייה, לא פריה ורבייה, אלא צדיקים יושבים והתורותיהן בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. אז העולם הזה לא יהיה לכאורה צורך בכלל בנישואים. טוב, אז לפני שאנחנו נמשיך להתפלסף על זה, או כהמשך, אנחנו רוצים לשמוע את מורן. מורן שטחנית, שלום ובוקר טוב לך. מורן?
כן.
מורן איפראימוב.
נכון.
נכון. אז אנחנו פוגשים בפרשה את השטחן הראשון, אליעזר, עבד אברהם, נכון. יוצא בשליחות אדונו להביא קלה, ואנחנו מאז ועד היום נושא השידוכים הוא הנושא, אחד הנושאים המורכבים ביותר. איך הגעת בכלל לתחום הזה?
האמת שזה היה ממש בהשגחה פרטית. אחרי שנים של שידוכים בעצמי, סוף סוף פגשתי את המיועד, מה שנקרא, ואחד החברים שלו ביקש ממני עזרה בשידוכים, ופשוט התחלתי כזה לחפש לו, ומישהי אמרה לי שהיא מכירה איזושהי קבוצה של שטחנים, ונכנסתי לקבוצה, ומאז כבר 3 שנים שם, בערך משהו כזה. Okay. 3 שנים בשידוכים.
אוקיי, okay, תשמעי, זה לא פשוט, נכון?
ממש לא.
מה מנחה אותך בעצם כשאת הולכת ומשדכת? מה, יופי, ראית בחור, ראית בחורה, גילאים תואמים, איך את מחליטה? תמיד זה שאלה שהם... עולה לי בראש כשאני שומעת שהתכנית מתקשרת להציע לילדים, אני אומרת, למה? למה? כאילו, מה קרה? מה זה, אינטואיציה, רוח הקודש או סתם גורל?
האמת שהרבה פעמים זה באמת אינטואיציה. אני יכולה לומר, לדוגמה, השידוך האחרון שממש עשיתי לא מזמן, זה היה פשוט סוג של השגחה פרטית. בחור, האימא של הבחור פנתה אליי וביקשה ממני שידוך לבן, ובמקביל הייתה לי איזושהי בחורה גם כן שאני מטפלת בה, שגם האמא פנתה אליי בעבר, ויצא שבהשגחה הפרטית שניהם היו באותו מקום, במקרה בחגים אצל הרבי מלובביץ'. עכשיו, פחות או יותר, מבחינת סגנונות, ספציפית הכרתי את שתי המשפחות, ואת שני הילדים, והרגשתי שזה משהו שאולי יכול להתאים. ופשוט הלכתי על זה, מה שנקרא. הצעתי לשתי המשפחות, שניהם בדקו, כל הנתונים נראים להם טובים. וברוך השם, בעזרת השם, מצפים לחתונה.
וואו, מדהים. תגידי לי, מה קורה אם מסרבים להצעה, או נעלבים אפילו מהצעה, שאומרים, איך היא מעיזה להציע לי כזה דבר?
תראי, האמת שברוך השם לא קרה לי אנשים שנעלבים, באופן אישי, אז ברוך השם, אז לא יכולה להגיד, לא נתקלתי במצב כזה, אבל קורה שאת יודעת, לא תמיד מתאים מה שאני מציעה. אני תמיד, גם אני תמיד שאני מציעה, אני לא אלוקים, כן? יכול להיות שיורד לי איזשהו רעיון, כן. יכול להיות שהוא יתאים, יכול להיות שהוא לא. ברעיון הכללי אני די מנסה להתמקד, למקד את עצמי למה שמבקשים ממני.
את מנסה לפעמים לשכנע?
לא יותר מדי. זאת אומרת, אם אני, תלוי מה הסיבה. זה גם מאוד משתנה. אני מטפלת גם בחוזרים בתשובה, וגם במשפחות אנש, חב"ד. אז זה די, מאוד משתנה. כאילו, אצל כשמדברים איתי, בוא נגיד המשודח מדבר איתי, הסיבות שהוא מעלה בפניי, תלוי כמובן כל סיבה שהיא, אז יש דברים שאם אני מכירה יותר את המועמד, אז אני יכולה יותר לפרוס בפניו סיבות, נגיד, למה אולי כדאי שכן. תלוי מה הסיבה לדחייה, בוא נגיד ככה.
כן, תשמעי, זה מרתק מאוד. את יודעת, רוב השטחניות שאנחנו מבקשים מהם לבוא ולהתראיין, תמיד מסרבות. זה לא נעים להיות שטחנית?
האמת שזה תלוי איך לוקחים את זה. דווקא לא מזמן היה לנו איזשהו שיח ככה בין השדכניות, איך שהאנשים לוקחים אותנו. אני יכולה לומר שאישית בתור בחורה שהייתה בשידוכים, אז כן, גם לי הייתה הסתייגות מסוימת משדכנים, כי חשבתי שכל מה שהם רוצים זה רק כסף, ואת יודעת, קדימה, קדימה, לסגור את
העסקה. מין מתווך כזה, שבמקום לתווך דירות, מתווך בין בחור לבחורה, ולפעמים עושה לא נעים.
נכון, אבל זה האמת לומר לך שבגלל שאולי חוויתי את זה בעצמי, זאת אומרת, את הניסיון הזה בתור בחורה שבשידוכים, ברוך השם לא היו לי ניסיונות יותר מדי מרים, כן, אבל בכל זאת הייתי מספיק זמן בשידוכים בשביל לחוות כל מיני סוגים של שטחנים, גם את הלוחצים, וגם את הדוחפים, וגם את היותר נינוחים.
יפה, לוחצים, דוחפים ונינוחים.
כן. אז אני יכולה לומר שאני לא מהשטחנים שמאוד, לא התקשרו לשכנע וללחוץ ולדחוף בן אדם לסגור, את יודעת, נקרא את זה במרכאות ממש כפולות ומכופלות עסקה, כן? כי זה ממש לא. אבל להפך, דווקא אני מאוד נותנת את הזמן, ואני חושבת שזה גם מה שמאוד נעים לאנשים שעובדים איתי, זאת אומרת, ככה נעים מהם לעבוד, זאת אומרת, אתה נותן להם את המרחב, את הספייס בשביל לחשוב, להקל את הדברים. אני לא רוצה לקחת על עצמי שום, אתה יודע, זה בכל זאת בית שמוקם כאן, אני רק בורג קטן במערכת.
וואי, איזה ענווה, איזה מהממת שאת.
אבל לא, זה באמת כך, כי אני בסופו של דבר אני רק שליחה, אוקיי? אני שליחה, השידוך האמיתי נעשה על ידי הקדוש ברוך הוא. הוא זה שמזווק זיווגים. אנחנו השטחנים, אנחנו רק חלק מכל הדבר הזה, אמנם יש לנו תפקיד מאוד חשוב, אבל אנחנו גם צריכים לדעת שהכוח זה לא שלנו, כאילו אין לנו פה, זה לא כוחי ועוצם ידי. מי שמחליט בסופו של דבר זה השם, ואני צריכה לבחור איך אני רוצה להיות בתוך המערכת הזאת, אם אני בוחרת להיות ככה מאוד לחוצה.
יש לך איזה סיפור ככה על שידוך באמת יוצא דופן, מוזר, או משהו שחשבת שזה לא יקרה, אפילו את לא האמנת שזה יצליח?
יש לי סיפור על שידוך של זוג, שהיה לי בחור שהוא נפגש עם בחורה כמה פעמים, והוא פשוט אמר לי, לא, אני לא רוצה. אני מתלבט, הגיל שלה, ואני לא, הוא פשוט רצה לרדת מהרעיון, והפגישה כבר נקבעה. אז אני, ככה, לא רציתי שהבחורה גם תיפגע, אז התקשרתי למשפיעה שלה, והתייעצתי איתה, מה לעשות, לרבנית שלה. והיא סיפרה לי שבעבר קרה משהו דומה לאחותה, ובאמת הם לא נפגשו. ולאחרי כמה זמן, בטח את מכירה סיפורים שכאלה, לזוג, שניהם השתדחו, ברוך השם, אבל לזוג של הבחור לא היו ילדים.
וואו.
כן, והרב אמר לו, תשמע, יכול להיות שפגעת במישהי, יכול להיות שהיה משהו במהלך החיים, בשידוכים, שאולי משהו לא נסגר כמו שצריך. והם התחילו להיזכר, ונזכרו שבאמת פעם נקבעה איזושהי פגישה, ולא לא התקיימה מה שנקרא.
וואו.
אז זה לא שהבחורה החזיקה לו, את יודעת, ברוך השם התקדמה, היא הביאה ילדים, אני בטוחה שהיא אפילו לא חשבה על זה. אבל יש עניינים מוכנים שלפעמים אנחנו לא מבינים אותם. וכשסיפרתי את זה לבחור, אז הוא אמר לי, טוב, את יודעת מה, אני אמרתי לו, כאילו אולי כדאי שתתייעץ על זה, עם רב, מישהו שאת יודעת, ככה יותר מבין. אז הוא אמר לי, את יודעת מה, אני אפגש איתה. ובאמת הוא לא רצה, כאילו הוא פשוט לא רצה. ואמר, את יודעת מה, אני אפגש איתה. הוא נפגש איתה, ופשוט ממש הקערה התהפכה על פיה, ב-180 מעלות, הוא אמר לי, כן, אני ממש שמח שאמרתי, ואני רוצה להמשיך את הפגישות, וברוך השם מתחתנו.
וואו, מדהים, מדהים. אז מה יש לך להציע היום, כשאת שומעת רווקים או רווקות שמתקשות, מה היית אומרת להם?
אני חושבת שמה שאני גם בדרך כלל אומרת זה, קודם כל לא לאבד תקווה, אוקיי? כי זה משהו שהוא לא באמת תלוי, זה לא בידיים שלנו. אנחנו צריכים להבין שאנחנו נתונים בידי השם. מי שמחליט מתי זה יקרה זה רק הקדוש ברוך הוא. השאלה היא איך אני בדרך. זאת אומרת, האם אני בוחר להיות בעצבות, או שאני בוחר להיות בשמחה. זאת אומרת, בשמחה מהמצב שכרגע השם העמיד אותי בו. זה ניסיון, ללא ספק. אני הייתי בניסיון הזה, אני יודעת כמה זה קשה להמתין ולהמתין, וזה כבר נראה כאילו שזה, כאילו זה לא הולך לקרות. או שאם זה יקרה, אז אולי יהיה מישהו שהכי לא חשבתי שהוא בסגנון שלי. אבל מה שאני יכולה רק להגיד זה באמת, קודם כל לא להתייאש ולהמשיך לנסות, וכן להיות במין של, לנסות להיות במין של, בסוג של שלווה, כי באמת הקדוש ברוך הוא לא מעכב אף אחד, והוא לא רוצה לרעת אף אחד, והוא פשוט, הוא יודע בדיוק מתי הזמן הנכון לנו, ושוב, מניסיון שלי, זה היה הזמן הכי מדויק והכי נכון, כי ההצעה שלי, נגיד אם בעלי, עלתה מספר פעמים במהלך השנים, ואיכשהו זה לא יצא. ובסוף זה יצא.
מדהים. למדת בטח דברים נוספים שמסייעים לך בשיחות עם...
כן, האמת שלמדתי אימון אישי, של הרב יצחק קרא לפני כמה וכמה שנים, אז זה כן נותן לי איזשהו כלי, כאילו לגלות את ה... לזהות את המועמד, זאת אומרת, כן, קצת את כן. האופי, כשאני מדברת איתו כמובן, כן?
כן,
כשאני מתנהלת מול הורים זה קצת אחרת.
מדהים.
זה יותר טכני באמת.
טוב, מורן אפרעימוב, שטחנית למגזר החבדי, מגיעים אחרים, את גם בטח מקשיבה.
האמת שלא כל כך, כי אני, בגלל שאני לא מכירה את המגזרים האחרים, אז אני לא...
את עסוקה במה שאת עושה. תודה רבה, תודה שהסכמת לספר לנו קצת על מאחורי הקלעים, ולתת תקווה, לא לאבד תקווה.
ממש לא, הקדוש ברוך הוא יש לו זמן.
מסדר את העניינים. תודה רבה, תבורכי.
בשמחה מירי.